לפי כוחות האדם. למשל, דיבור, שיחה לניסן, הרהור לאייר, הילוך לסיוון. בהמשך, חודש אב להתייחד בחוש השמיעה בדווקא. שמיעה שייכת לאב. כל חודש באופן כללי, זה בפרק ה' בספר יצירה והגר"א מבאר שם איך הדבר הזה שייך לכל חודש. החוש, אותו חוש שייך לאותו חודש. הייחוד של כוח השמיעה לאב הוא צריך קצת ביאור, כמובן, כן. בגרא כתוב, שם בביאור הגרא מפורש, בגלל שמה שמצאנו בחודש אב, שבני ישראל שמעו לקולם של המרגלים. ויש כאן משהו מיוחד. יש משהו מיוחד. שמיעה. הדבר הזה היה מיוחד. החודש הזה מצטיין בגילוי כוח השמיעה. ננסה קצת להבין, קצת. אנחנו הרי עומדים לפני שבת, מברכים חודש אב. חודש אב הוא ראש החודש. הגמרא אומרת שראש חודש יקרי מועד. לומדים את זה מהפסוק באיכה. קרא עליי מועד לשבור בחוריי. הגמרא דורשת, הגמרא בפסחים, הגמרא בתענית, כמה, הגמרא חוזרת על זה. תמוז, דהי שטה, מילויי מליוהו, כך מסבב הסיבות, סיבב, שאת החודש ההוא, אף על פי שחודש, תמוז הוא חודש חסר. חודש אב הוא חודש מלא, חודש תמוז הוא חודש חסר, לפי סדר החודשים. באותה שנה עשו את חודש תמוז לחודש מלא והוסיפו עוד יום ראש חודש. כמו תמיד, בחודש מלא, אז גם יום הלמד הוא גם הוא ראש חודש. באותה שנה ששלחו את המרגלים, הוסיפו עוד יום ראש חודש לחודש תמוז, כדי שחזרת המרגלים תהיה בתשעה באב. והכוונה הייתה שזה צריך היה להיות הלילה, הזמן, היום, שאו לכאן או לכאן. או שתשעה באב יהיה יום טוב, גדול, חז"ל אומרים, הוא אמור היה להיות, תשעה באב אמור היה להיות יום הכיפורים. כך כתוב במדרש, בילקוט, בסוף פרשת פנחס. שבע עשר בתמוז אמור היה להיות ראש השנה. תשעה באב אמור היה להיות יום הכיפורים. אז 17 בתמוז ברור יותר, היה אמור להיות ראש השנה, משום שראש השנה זה יום בריאת האדם, ו-17 בתמוז היה צריך להיות היום שבו אנחנו מקבלים את הלוחות. כך הייתה התוכנית מלכתחילה. מלכתחילה, משה רבינו הוריד את הלוחות כדי שנקבל אותם, לא כדי לשבור אותם. ואילו היינו מקבלים את הלוחות, הייתה זאת חירות ממהלך המוות, חירות משיעבוד מלכויות. זה היה יום בריאת האדם מחדש. האדם שעד אותו יום הוא אדם שהוא בן מוות, אדם שחייו קצרים. בריאת האדם האמיתית, השלמת בריאת האדם, האדם בלי גזירת מיתה, זה אמור היה להיות ב-17 בתמוז, אילו זכינו. בלי חטא העגל, היינו זוכים לקבל את הלוחות הראשונים. קרה מה שקרה והפסדנו את זה. אבל זה בכל אופן, זה אמור היה להיות ראש השנה האמיתי, יום בריאת האדם האמיתית. 9 באב, היינו צריכים לקבל מהמרגלים, כולם כאחד היו צריכים להשמיע את מה שהשמיעו לנו, יהושע וכלב. טובה הארץ מאוד מאוד, כך היו צריכים כולם לומר. ואז היינו זוכים לקבל את הארץ. קדושת יום הכיפורים, כידוע, היא קדושת יובל. ואז היה מתקיים בנו, ושבתם איש על אחוזתו ואיש על משפחתו תשוב. היינו זוכים ארץ ישראל, היינו זוכים באמת, ואז זה היה היובל האמיתי, זה היה יום הכיפורים האמיתי. זה צריך היה להיות בתשעה באב. כשהיום הזה התקלקל, נפסד, הפך להיות יום מועד לפורענות. היום הזה נהיה היום המר, אחריתה כיום מר. זה נהיה יום החורבנות, יום מועד לכל הפורענויות. באופן שתשעה באב מלכתחילה צריך היה להיות יום מועד. והוא הפך להיות, הפך להיות מועד של פורענות. נמצא שבאמת זה שראש חודש נקרא מועד, בעצם זה כתוב רק על ראש חודש אב. ראש חודש אב, כאן זה נתגלה שראש חודש נקרא מועד. בראש חודש אב, מועד. זהו קרא עליי מועד, לשבור בחורה. זאת אומרת, הוסיפו עוד יום מועד, ובסופו של דבר מה שנהיה מזה, אז זה נהיה יום שבר, יום מר, יום רע. יום בחייה לדורות. פירוש. החוש המיוחד הזה שנקרא שמיעה, הוא חוש על שם השמיעה. בפסוק כתוב, כשרוצים לקבץ, לאסוף הרבה פרטים שהתקבצו ביחד, אז זה נקרא בלשון הכתוב, וישמע שאול את העם, ויפקדם בתלאים. פירוש המילה וישמע זה שהוא קרא להם, אסף אותם יחד. זה נקרא בלשון הכתוב, בלשון הקודש, זה נקרא וישמע. כשמתבוננים, החוש הזה, זהו החוש היחידי שלא תופס את הדבר כמו שהוא, אלא הוא מלקט טיפין טיפין ויוצר לעצמו שמיעה שלמה. כשאדם שומע, אדם שומע קול, הקול נמשך על פני זמן. כשאדם שומע דיבור, אז כשהוא מקשיב, אז בשנייה, כל שנייה, כל הרף עין, הוא קולט הגה חסר משמעות. הוא השומע מצרף את כל אותם הגאים לדבר שלם, למשפט שלם, למילה שלמה, למשפט שלם, לפסוק שלם, לפרק שלם. השומע הוא זה שאוסף, השמיעה, עצם החוש הוא לאסוף את כל הפרטים יחד, לקבץ אותם, וכך כך השמיעה פועלת. השמיעה פועלת על ידי איסוף כל ההגאים ששמעתי, הגה אחרי הגה, שכל אחד מהם הוא חסר משמעות, והמשמעות היא מקיבוץ כל הפרטים ביחד. כך שומעים, אין שמיעה אחרת. אי אפשר לשמוע מילה שלמה בבת אחת, אין כזה דבר. אם יהיה דבר כזה, אז הדבר הזה יפריע לשמיעה. משום שזה נקרא טרי קלה, ואז זה לא נשמע בכלל. כך שהשמיעה היא צירוף. השמיעה היא צירוף. צירוף של פרטים. צירוף של פרטים, והשומע מצרף אותם יחד, והוא שומע אותם. וישמע שאול את העם. כנראה, הועיל וכך, כיוון שכך הוא, זה עניינו של כוח השמיעה. לכן יש בשמיעה עוד משהו מיוחד שאיננו ביתר החושים. יש מושג של הטיית אוזניים. אפשר להטות את האוזניים. הט אוזנך ושמע דברי חכמים. שמעי בת וראי, כתוב בתהילים. שמעי בת וראי והטי אוזנך. הרבה פעמים בכתוב יש הטיית אוזניים. יש מדרש, ספר, שחיבר אותו רבי יוסי בן חלפתא, קוראים לו סדר עולם. סדר עולם זה למאורעות שקרו, התרחשו בזה אחר זה. אז כתובים שם שנה אחרי שנה, מה שקרה, המאורעות הגדולים בעולם. כתוב שם בפרק למד על השנה של פסיקת הנבואה. שנה, באותה שנה שמת הנביא האחרון, מת מלאכי, זה עזרא, הנביא האחרון. ובפטירתו שלו, אז כתוב שם הלשון, עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך, הת אוזנך ושמע דברי חכמים. הפירוש של הטיית אוזן, לא שמענו מעולם על הטיית עין או על הטיית ריח או, כן, או על יתר החושים. הטיית אוזן, הטיית אוזן, כלומר, כיוון שהאדם השומע הוא זה שפועל בשמיעה, השמיעה היא פעולה של השומע. השומע פועל ולא נפעל. השומע עושה משהו. הוא פועל. השמיעה נפעלת על ידו. הוא לא קולט בלבד, אלא שיש כאן צירוף. יש כאן פעולה של השומע לצרף את כל הדברים ביחד. אילו האדם היה אך ורק קולט את כל ההגעים ביחד, ולא היה מצרף שום דבר, אז הדברים היו חסרי משמעות, זה לא שייך. זאת אומרת, שום שמיעה לא הייתה מתקיימת. זה לא רק בשמיעת דיבורים, גם בשמיעת קולות. גם כשאדם שומע ניגון, מנגינה, או משירה בפה או משירה בכלי. כשאדם שומע מנגינה גם אז הדברים צריכים להצטרף יחד, כי אחרת אין לזה טעם. אין שום טעם, אין שום יופי בהרף עין של קול. זה שום דבר. הצירוף יחד הוא, זאת השמיעה. כיוון שהאדם הוא זה שמצרף את כל הדברים ביחד, הדברים מצטרפים על ידו, הוא פועל את השמיעה, אז הוא יכול ליצור שמיעה עמוקה יותר, שמיעה פנימית יותר. הת אוזנך, הכוונה, תשמע טוב יותר, תשמע יותר. כן. מדברים על השומע שהוא זה שעושה את השמיעה, הוא זה שפועל את השמיעה. ואליו אומרים, הת אוזנך, תתה את האוזן, ואז תשמע טוב יותר. כלומר, בשמיעה שייך, גם בעין שייך לראות טוב יותר. דהיינו, זה נקרא עיון. עיון, תסתכל. תסתכל. תסתכל על כל פרט. אבל בשמיעה, אני שומע את אותם דיבורים. זה לא כדי שאני אשמע טוב יותר, כן, להטות אוזן או לקרב את האוזניים, כדי לשמוע. זאת אומרת, אני מדבר פשוט על פעולת שמיעת הקול. להטות אוזניים פירוש שאני, הכוונה בהטיית אוזניים זה לא לשמוע את הקול, אלא לשמוע את המדבר. זה נקרא שאני מטה את האוזניים, אני מטה את האוזניים, אני מכופף אותם. מכופף אותם, כלומר, אני לא מחכה שהקול יגיע לאוזניי, אז אני אשמע את הקול. אני מכופף את האוזניים שלי אל המדבר, ואז אני שומע אותו, ולא את הקולות שיצאו מפיו, אני שומע אותו. כשאומרים, הת אוזנך ושמע דברי חכמים, פירוש, תתה אוזניים ותשמע לא את הקולות, את הדיבורים, אלא את דברי החכמים. תשמע את מה שהחכמים אומרים. לזה צריך הטיית אוזניים. היינו, כשהייתה נבואה בישראל, זה מה שהברייתא דסדר עולם מלמדת אותנו, זה מה שמתכוונים לומר לנו. עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. אם אתה רוצה לשמוע משהו שהוא מעין אותה נבואה שהייתה מדוברת, שהייתה נשמעת ברוח הקודש, אם אתה רוצה משהו מעין נבואה, אז הט אוזנך ושמע דברי חכמים. הנבואה כשהיא הייתה, אז היא הייתה, הדיבור בעצמו היה דיבור שנאמר בשליחות כביכול של בורא העולם. וכשהדיבורים, דיבורים כאלה, הדיבורים האלה הם חוצבים לעצמם את האוזניים. הם מפעילים את האוזניים. השם אלוקים דיבר, מי לא ינבא. כביכול כשבורא העולם מדבר, מפי נביא, שמדבר את דברו של בורא העולם, כה אמר השם. ובכן, כשנביא אומר את דבר השם, אז הדברים האלה, הם עצמם, הם חוצבים לעצמם, הם יוצרים את האוזן. עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך, אם אתה רוצה לשמוע משהו מעין זה, מעין דברי נבואה, רק בהטיית אוזן. הט אוזנך ושמע דברי חכמים. רק בהטיית אוזן, כך תוכל לשמוע דברי חכמים. כמו שאמרנו, רק בחוש השמיעה ישנם שתי הצורות האלו. שמיעה רגילה, כמו שכל אחד שומע, ושמיעה עם הטיית אוזן. שמיעה עם הטיית אוזן, זאת שמיעה שהיא. האוזן, אין צורך להטות את האוזן אל הקולות. הקולות מגיעים אליי. אני לא צריך להטות אוזניים אל הקולות. את האוזניים אני מטה אל מי שמדבר. כך שבהטיית אוזן אני שומע את המדבר ולא את הדיבור. זאת אומרת, לא רק את הדיבור, אני שומע את המדבר בדיבור. הגמרא אומרת, הגמרא במסכת יומא. בדף סמכתת עמוד ב' כתוב בגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה, שהחזירו עטרה ליושנה? אתה משה, אמר, הקל הגדול, הגיבור והנורא. משה רבינו אמר, באר את מידותיו, בתמצית, את מידותיו. אלה הם המידות שבהם כביכול בורא העולם מנהיג את העולם. שלושת המידות נקראות הגדול, הגיבור והנורא. הגדול כנגד חסד, כמו שברור, זאת מידה של התפשטות, התרחבות, גדול. גיבור, זאת מידה של צמצום, של קיבוץ, של ייצור, איפוק. והנורא, הנורא זאת המידה שמחברת בין שניהם, שיש בה גם זה וגם זה. כך כביכול מנהיג בורא העולם את העולם. הקל הגדול, הגיבור והנורא. אתה ירמיה ואמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו, איי נורא אותיו. לא אמר נורא. רשי, עובדי כוכבים מקרקרים בהיכלו שראה, שרי נבוכדנצר נכנסים להיכל ומריעים בו ככל רצונה. לא אמר נורא. בפרשת הנה חנמאל כתיב עושה חסד לאלפים ומשלם אבון אבות על חיק בניהם אחריהם, הקל הגדול והגיבור השם צבקות שמו. הוא לא סיים לומר והנורא. שלושת השבחים האלה נאמרים כאחד. וכשירמיהו השמיט את השבח שנקרא נורא, פירוש הדבר, ירמיהו ראה, ירמיהו הבין שכביכול המידה הזאת לא נוהגת כעת. בזמן החורבן המידה איננה נוהגת כביכול. בורא העולם לא נוהג במידה הזאת. הוא לא מנהיג במידה הזאת את העולם. כי אילו המידה הזאת הייתה נוהגת, אז הדבר הזה היה בלתי אפשרי. זה לא ייתכן. לא ייתכן שהדבר יתאפשר שיכנסו נוחרים ויקרקרו בהיכלו של בורא העולם. אם מידת נורא הייתה נוהגת. מידת נורא לא מאפשרת. מידת נורא פירושה שכביכול הוא מטיל מורה. הוא מטיל מורה, הוא מפחיד. פחד נופל. תוספות ישנים, מוסיף בשם ירושלמי במסכת תענית, איי נורא אותיו ואין נורא אלא במקדש. דכתיב נורא אלוקים ממקדשך. נורא זה דבר שצריך להתגלות בדווקא, בעיקר במקדש. נורא אלוקים ממקדשך. אם אנחנו רואים שנוחרים מקרקרים בהיכלו, במקדש לא מתגלה מידת נורא, הם עושים את זה בלי פחד, בלי שום מורא. בלי שום מורא. פירוש שמידת נורא לא נוהגת. ומידה שאיננה נוהגת, אי אפשר לשבח בה את בורא העולם. אפשר לשבח אותו רק במידות שבהם הוא מנהיג, באותה שעה שאומרים את השבח. אי אפשר לומר שבח שלא מתגלה באותה שעה שבה השבח נאמר. זאת אומרת, בזמן אם המידה הזאת לא נוהגת, אי אפשר לשבח בה את הקדוש ברוך. כמובן, זה כדרך שאי אפשר לומר משיב הרוח ומוריד הגשם בקיץ. כי זה פשוט, זאת לא ההנהגה שנוהגת כעת. על זה כתוב בגמרא, באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו החזירו עטרה ליושנה. לכן הם נקראים אנשי כנסת הגדולה. כנסת הגדולה. החזירו עטרה ליושנה. אתו אינהו, באו הם ואמרו, עד רבה. אילו הם נוראותיו, שילמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, האח ומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. איך אפשר שאנחנו נתקיים בין האומות? במקום אחר בחזל כתוב, כבשה אחת בין 70 זאבים. זה בלתי אפשרי, לא יכולה להתקיים אפילו... מיד נטרפת. גדול הרואה שמצילה. אנשי כנסת הגדולה גילו, אמרו, מידת נורא כן מתגלה, היא נמצאת, היא קיימת, כי אלמלא מוראו, איך ומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. יש כאן מחלוקת. יש כאן ירמיהו אחד שלדעתו, לדידי, אי אפשר לומר נורא בזמן שרואים את חורבן הבית. זמן של חורבן הבית זה זמן שמידת נורא לא נוהגת. ואז אי אפשר לשבח את בורא העולם בשבח הזה שנקרא הנורא. אנשי כנסת הגדולה באו ואמרו לא, לא. מידת נורא מתגלה גם בזמן הזה. שאלמלא מוראו, האח ומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. העובדה שאנחנו עדיין קיימים, למרות כל זה, גם היא מגלה את מידת נורא. זה מה שכתוב כאן בגמרא. לנסות קצת להבין. פירוש הדברים. ירמיהו לא הבין את זה. מה הייתה דעתו של ירמיהו? נפרש, ננסה להבין את הפסוקים בסוף מגילת איכה. מגילת איכה נגמרת, אני מקריא 6 פסוקים אחרונים במגילת איכה. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. אומר על זה רשי, על זה היה דווה ליבנו, על המפורש במקרא שלאחריו. כלומר, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו. מפרש רשי, על הר ציון ששמם, על זה היה דווה ליבנו, ושואלים ילכו בו, זה על אלה חשכו עינינו. על זה, על הר ציון ששמם, היה דווה ליבנו, על אלה, היינו על השואלים שילכו בו, חשכו עינינו. המשך. אתה השם לעולם תשב, כסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים? הדברים לא ברורים. הוא מתחיל, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. למה לנצח תשכחנו, אתה השם לעולם תשב, כסאך לדור ודור, למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים. כנראה שפירוש הדברים הוא כך. ירמיהו לשיטתו, כמובן, הוא בוכה על שני דברים. ירמיהו כתב את מגילת קינות, והקינות הם על שני דברים שהם עיקר. דבר אחד, זה חורבן הבית. אין, הבית איננו. על זה היה דווה ליבי. על הר ציון ששמים, אין בית. על אלה, על השואלים שילכו בו, חשכו עינינו. לא ברור, יש כאן משהו מיוחד בשואלים שילכו בו, שזה דבר באופן מיוחד מעורר קינה. מתעוררת קינה מיוחדת על השואלים שילכו בו. מה העניין בזה? מה העניין בזה? מצאנו, כמו שידוע, לחכמים שהלכו יחד עם רבי עקיבא וראו שואל שיוצא מבית קודשי הקודשים. והתחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק, כמו שידוע, הגמרא מפורסמת. בכל אופן, שאל אותם רבי עקיבא, למה אתם בוכים? מפני מה אתם בוכים? זאת אומרת, רבי עקיבא ראה שיש כאן בכי מיוחד על העובדה, חכמים ראו את מקום המקדש. וכשראו את השואל שיוצא, ראו את מקום המקדש, ראו שהוא חרב, שהוא איננו. וכשראו שהשואל יוצא מבית קודשי הקודשים, הם התעוררו לבכות, בחייה חדשה, בחייה מיוחדת, חוץ מהבחייה שהמקדש איננו. איזה התעוררות מיוחדת של בכי יש בשואל שיוצא מבית קודשי הקודשים? אני לא מדובר פה הרי באנשים שהם. ומדובר בחכמים, בגדולי חכמי ישראל. אין כאן, לא מדובר פה בהתרגשויות של הבל, כן, התרגשויות, משהו, מתעוררים לבכי. והם מבארים, הם אומרים, מקום שכתוב בו, ועזר הקרב יומת. שואלים ילכו בו, אבל לא נבכה. יש כאן חורבן מיוחד, נחרף פה משהו, נוסף. אמרנו, הדבר החמישי האחרון שכתוב במשנה, שעליו אנחנו בוכים, מתאבלים ומתענים בתשעה באב, הדבר האחרון הוא נחרשה העיר. הרמב״ם בהלכות תעניות מוסיף, ובו ביום המועד לפורענות, הוא מדבר על אותם דברים שיראו בתשעה באב. אז הוא מזכיר, ובו ביום המועד לפורענות, חרש טורנוס רופוס הרשע ממלכי אדום, את ההיכל ואת סביביו, לקיים ציון שדה תחרש. מה הדבר המיוחד בזה שנחרשה העיר? מה החורבן המיוחד הנוסף על חורבן הבית עצמו? אז אמרנו, יעקב אבינו קרא למקום הזה בית עוד הרבה לפני שהיה שם איזשהו זכר לבית. יעקב קרא למקום הזה בית. אין זה כי אם בית אלוקים. עוד הרבה לפני שהיה שם בית. יעקב קרא להר, שאברהם קרא לו הר, ויצחק קרא לו שדה, יעקב קרא לו בית. החורבן הנוסף שקרה על ידי חרישת העיר, זה שאותו קראו בית של יעקב, גם הוא נחרב. יעקב קראו בית וגם זה נחרב. וכאן יש חורבן נוסף. יעקב קראו בית וכאן זה נחרב. היינו, ציון שדה תחרש. מהבית, הבית חזר להיות שדה. כלומר, מה שיעקב אבינו חידש, קראו בית, וזהו היסוד לבית המקדש, זה, גם זה נחרב. זה חזר להיות שדה. איפה הגילוי להבדל הנורא שבין שדה לבית? איפה זה מתגלה? בזמן שמסתובבת שם חיית השדה, פירוש שזה כבר לא בית. חיית השדה זה שועל. שועלים. זה מה שנקרא בסתמה חיית השדה. שועלים ילכו בו. שם מסתובבות חיות השדה. כך מתקיים. הם ראו את החורבן, אז הם ראו שהבית איננו. אבל לראות איך שהדבר חוזר להיות קראו שדה ונחרב, הקראו בית של יעקב, זה מעורר בכי בפני עצמו. אני מקריא את לשון הגמרא. שוב, פעם אחת היו עולים לירושלים, מדובר פה על אותם חכמי ישראל. וכבר היו רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך. שוב, פעם אחת היו עולים לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים. רבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, ועזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים ילכו בו ולא נפקה. אמר להם, לכך אני משחק. דכתיב, והעיד עלי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו. וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה ונבואתו של אוריה. ואוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. בזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. הפירוש, כמו שאמרנו, נבואתו של אוריה נתקיימה בזה שהשועל יוצא מבית קודשי הקודשים, כך מתקיימת הנבואה שלכן בגללכם ציון שדה תחרש. זאת אומרת, אותה נבואה שזה המקום יחזור להיות שדה, זה נתקיים כשרואים את השועלים ילכו בו, את השועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. כך מתקיימת נבואתו של אוריה. וכך, מתוך זה, דווקא מתוך זה, אנחנו מובטחים שתתקיים הנבואה של זכר. למדנו אם כן, שציון שדה תחרש, שעל זה אנחנו בוכים בתשעה באב, על זה על הדבר הזה עצמו. הדבר הזה עצמו, הוא השואלים ילכו בו, שירמיהו בוכה עליו. ירמיהו מקונן עליו. נמצא אם כן, ירמיהו מקונן פה על שני דברים. על זה היה דווה ליבנו, היינו על חורבן הבית, על אלה, היינו על השואלים שילכו בו, חשכו עינינו. על העובדה שבית המקדש, מקום המקדש, הפסיק להיות קראו בית. חזר להיות שדה. יעקב אבינו, כשהוא קרא אותו בית, מה שהוא אמר זה, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים. כלומר, המידה של נורא שמתגלה בבית המקדש, זה בא יחד עם קראו בית. מתגלה, מידת נורא שמתגלה בבית המקדש, זה משום שזה בית. זה כביכול ביתו של בורא העולם. לכן, קראו בית, אין זה כי אם בית אלוקים. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים. הנורא מגלה שזה לא יכול להיות שום דבר אחר, כי אם בית אלוקים. נמצא שבסוף, סוף סוף, ירמיהו מקונן פה על שני הדברים האלה. למעשה, על זה היה דווה ליבנו, על הר ציון ששמים. על אלה חשכו עינינו. זה על מידת נורא שבטלה. מידת נורא שלא מתגלה, שכביכול נראה שבורא העולם לא נוהג בה כעת. כמו שירמיהו אמר, לא אמר נורא, כי נוכרים מקרקרים בהיכלו, איי נורא אותם. פירוש המילה מקרקרים בהיכלו, לקרקר, זה ידוע בגמרא. לקרקר זה נקרא, וקרקר כל בני שת. זה נקרא לעקור מן השורש, זה נקרא לך. כן. הרבה פעמים לשון. כן. מעין לקעקע, לעקור מן השורש. נוכרים מקרקרים בהיכלו. מקרקרים בהיכלו זה, הם לא מחריבים את הבית בלבד. זה נקרא מחריבים את ההיכלו. מקרקרים בהיכלו זה נקרא שהם משמיטים את הבסיס. הם פוגעים ביסוד. היינו, הם פוגעים בשורש של קראו בית. איי נורא אותם. אתה השם לעולם תשב, כי שכה לדור ודור. מה שנוגע להר ציון ששמם חורבן הבית, הדין הוא, ככה הדין, הדין הוא שמקריבים אף על פי שאין בית. קדושת המקדש לא בטלה. המקום קדוש כמו שהיה. קדושת הבית לא בטלה. אפשר להקריב גם כשאין בית. לשון הרמב״ם, בפרק ו' מהלכות בית הבחירה. קדושת ירושלים והמקדש מפני השכינה, והשכינה אינה בטלה. שכינה לא מתבטלת. שכינה זה דבר קבוע וקיים. אתה השם לעולם תשב, כסאך לדור ודור, זה נשאר לעולם. זה לא יתבטל. אבל למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימי? כלומר, הדבר השני, זה שמידת נורא בטלה. אז כמו שמפורש בגמרא, כשמידת נורא לא קיימת, אז החומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. אין אפשרות. אז חלק אחד, הוא מתייחס לשני החלקים שהוא אמר מקודם. הוא מתייחס לעל זה היה דווה ליבנו, על הר ציון ששמם, ועל זה הוא אומר, על זה אתה השם לעולם תשב, כי שכה לדור ודור. אבל על שואלים ילכו בו, על אלה חשכו עינינו, על שואלים שילכו בו. על זה הוא אומר, למה לנצח תשכחים? אותם שואלים שהלכו בו, מגלים שמידת נורא חדלה. כביכול, בורא העולם חדל, הפסיק להתנהג במידת נורא. לא מתגלה במידת נורא. ולכן, לא אומרים נורא. ירמיהו לא אומר נורא. יסוד הדבר. ירמיהו מסיים את מגילת קינות בלי תקווה. בלי שום תנחומים. הפסוק האחרון, פסוק האחרון שכתב ירמיהו, כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. כאן נגמרת מגילת קינות. כאן נגמרת מגילת איך. אנחנו במנהגים שלנו, אנחנו מוסיפים את הפסוק שנאמר מקודם. אנחנו מוסיפים ואומרים, כדי לא לסיים בכזאת פורענות נוראה. אז אנחנו מוסיפים ואומרים, חוזרים עוד פעם ואומרים, השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם. אבל המגילה עצמה מסתיימת בפורענות, בלי לראות. איך אנחנו יכולים להמשיך? מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. איך נתקיים? איך? זאת הקינה של ירמיהו. לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. אז מה יהיה עלינו? המשך הקיום שלנו הוא בלתי אפשרי, בלי שתתגלה חזרה מידת נורא. ומידת נורא לא מתגלה, מתגלה ההפך. מתגלה נוכרים מקרקרים בהיכלו. איי נורא אותם, הם אינם. בגילוי, הם אינם. כי יכול בורא העולם לא נוהג בהם בעולם. אנשי כנסת הגדולה הם אלו שבאו אחרי הנביאים. נביאים מסרו על האנשי כנסת הגדולה. כך נמסרה התורה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. יהושע סקנים, סקנים נביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. התורה עברה מהנביאים, היינו מירמיהו, שהוא היה אחד מאחרוני הנביאים, מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. ירמיהו היה בחורבן בית ראשון, אנשי כנסת הגדולה בנו את בית שני. נביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. המסירה לאנשי כנסת הגדולה כוללת בתוכה חידוש שלא היה כמותו בדברים, במסירות הקודמות. החידוש הגדול שנתחדש על ידי אנשי כנסת הגדולה הוא, כך זה מתחיל, המשנה מתחילה, נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים. אז לפני השלושה דברים, החידוש הגדול הוא הם אמרו. עד כאן אין לנו שום אמירה בשמו של אדם. כל האמירות כולם הן אמירות שבאו בנבואה בשם השם. אבל אמירות של בני אדם, אמירות שלהם שהם תהיינה תורה, תורה שנאמרת מפיו של אדם מסברת ליבו, ממה שהוא מוציא מפלפולו, מסברת ליבו. זה התחיל רק באנשי כנסת הגדולה. בין הנביאים לאנשי כנסת הגדולה, מה שקורה, אז אני חוזר על מה שכתוב בסדר עולם. עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך, הת אוזנך ושמע דברי חכמים. משמע שזה הדבר, הדבר הזה עצמו הוא מה שקרה בין ירמיהו לבין אנשי כנסת הגדולה. ירמיהו דיבר ברוח הקודש, ומכאן ואילך, אחרי שהתורה נמסרה לאנשי כנסת הגדולה, כאן הייתה הטיית אוזן לשמוע דברי חכמים. הת אוזנך ושמע דברי חכמים. שמיעה עם הטיית אוזן זאת שמיעה אחרת. שמיעה עם הטיית אוזן, כאן השומע מושך, הוא פועל בעצמו להוריד, לגלות את מחשבתו של המדבר, את עומק מחשבתו של המדבר. זה מה שנעשה בהטיית אוזן. בין ירמיהו לאנשי כנסת הגדולה, כאן התורה עברה ממדברים ברוח הקודש. מדברים ברוח הקודש, היינו, כביכול, אלה דברי נבואה שנשמעים מפי הבורא, והבורא, בורא העולם, הוא זה. נתתי דבריי בפיו ודיבר עליכם את כל אשר אצווינו. כל מה שהנביא מדבר, אלה כביכול דברים שהוא מקבל מלמעלה. מה שנאמר לו מלמעלה, מה שנאמר לו מפי המקום, מפי הבורא. נתתי דבריי בפיו, נביא אקים להם. כתוב על משה רבינו, כמוך, ונתתי דבריי בפיו ודיבר עליהם את כל אשר אצווה. אנשי כנסת הגדולה חוצבים דברים מליבם. אנשי כנסת הגדולה הם הראשונים של הם אמרו. הם אומרים דברים שהם מליבם שלהם. פעם הראשונה שנאמרים דברים מפיהם של חכמים, ואלו דברי תורה שהם חידשו אותם. אלו דברי תורה שנקראים על שמם של אותם חכמים שחידשו אותם. עד כאן זה לא היה. עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. וכל התורה כולה הייתה נלמדת באופן הזה. כל התורה כולה הייתה נלמדת כמו שהיא נמסרה מסיני. אז כל הטרחה וכל היגיעה להבין, להבין יותר, להבין את עומק דברי התורה. כל זה היה להצטרף, לשמוע, לקבל את הדברים כנתינתם. עתניאל בן כנז החזיר בפלפולו את כל 3,000 ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה. הוא החזיר את זה בפלפולו, אבל זה לא נקרא על שמו. כל מה שהוא עשה זה רק להחזיר את מה שנשכח. קודם זה היה הלכה למשה מסיני שנמסרה, כשזה נשכח, אז נשתכחה המסירה. הוא החזיר את זה לאותו מצב קודם, שזה חזר להיות נמסר מלמעלה. כאן קרה אותו מעבר של עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך, הט אוזנך. אותה הטיית אוזניים היא ההטיה לשמוע, לשמוע, הטיית אוזן, לשמוע את הנורא שאי אפשר לראות אותו. הנביאים נקראים חוזים, הם נקראים רואים, לנביא יקרא לפנים הרואה. הנביאים רואים, חכמי תורה שבעל פה שומעים. הט אוזנך ושמע דברי חכמים. השמיעה באה מצירוף של הרבה פרטים, שזה בלתי אפשרי לראות את המכלול. אפשר רק להטות אוזניים ולשמוע, לצרף את כל המכלול ולהפוך את זה לדיבור. אותו נורא שירמיהו ראה, זה הנורא שמתגלה בבית המקדש. והוא נראה. בית המקדש, גם הדין הוא ככה. מקדשי תיראו. אותו נורא שאנשי כנסת הגדולה ראו, הם ראו את זה מצירוף של הרבה דברים יחד. הם לא ראו את זה, אבל הם הבינו. הבינו. בית ראשון נחרב, וכעת בכל זאת נבנה בית שני. בכל זאת נבנה בית שני. ירמיהו לא ראה בניין בית שני. ירמיהו ראה את החורבן ואת הגלות. וירמיהו בכה, בכה, בכה. והוא דיבר עם הגולים, כמו שכתוב בחז"ל, כמו שחז"ל מגלים, מספרים. ירמיהו בכה בפני הגולים. ראו, אילו שמעתם, אילו שמעתם, אילו הקשבתם. בקלות הייתם יכולים לסלק מעליכם את כל הגזירות הרעות האלו. אילו הקשבת. כך ירמיהו הלך הלוך ובכו עם הגולים. אנשי כנסת הגדולה כבר ראו את הדור שאחר כך. כאן הבינו שמידת נורא אף פעם לא התבטלה. מידת נורא הייתה קיימת גם בזמן החורבן. זה נקרא החזירו עטרה ליושנה. גם ירמיהו היה חוזר ואומר נורא אם הוא היה רואה את בית שני, כמובן. גם בבית שני נאמרו כל דיני מורה מקדש. האמת, דיני מורה מקדש מפורש בגמרא, שהם קיימים גם בחורבן. גמרא אומרת, ידוע, גמרא ביבמות בדבר, כתוב שבתותיי תשמורו, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. מה שמירת שבת לעולם, אף מורה מקדש לעולם. מורה מקדש לא מתבטל עם החורבן. כלומר, סוף דבר. לדידו של ירמיהו, מידת נורא לא קיימת. ממילא, הקינות הן קינות בלי שום צד של נחמה. אין כאן שום צד של נחמה. הקינות הן קינות כמו שלפני שרבי עקיבא ניחם, לפני אותו עקיבא ניחמתנו, אז הם התחילו לבכות. והבכי הזה, שוב, זה היה בכי חדש, זה היה בכי חוץ מהחורבן, זה בכי נוסף על החורבן. הבכי על אותו שואל שיוצא מבית קודשי הקודשים, כלומר, חרבה כאן מידת נורא. בנוסף על חורבן הבית, גם מידת נורא חרבה. באמת, משמע, פשטות הדברים, הפשט הפשוט, העובדה שבזמן החורבן בזמן החורבן כמו שהוא, הייתה שפיכות דמים נוראה, כמו שמפורש בגמרא בגיטין, כמו שמפורש במדרש איכה, מפורש גם בפסוקים, שפיכות דמים נוראה ואיומה. הגמרא מספרת בגיטין על נבוזרדן, במספרים הגמרא מספרת על נבוזרדן שהוא הרג למעלה משלושה מיליון אנשים בידיו. בנוסף הוא הרג עוד המון המון המון, כמעט את כולם, בגלל דמו של זכריה. שם לא כתובים מספרים, אבל המספרים שכתובים זה 211 ריבו ועוד 94 ריבו. 211 ריבו זה 2,110,000. ועוד 94 ריבו. יחד זה למעלה משלושה מיליון איש הוא הרג בידיו. ובנוסף לזה, אומרת הגמרא, הוא הרג המונים, 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 על דמו של זכריה. הוא הבטיח, אני אגרום לו שינוח, שישקוט. והוא לא שקט, הרג. הוא אמר, הוא דיבר אל הדם, הוא דיבר אל דמו של זכריה, ואמר לו, הרגתי את הטובים שבהם. האם אתה רוצה שאני ארוג את כולם? אז הדם נח. זאת אומרת, זה היה תחנה אחת לפני להרוג את כולם. זאת שפיכות דמים נוראה, מחרידה, נוראה ואיומה. כך היה בבית ראשון, כך היה בבית שני, כך היה בחורבן ביתר, שהגמרא מספרת דברים נוראים. הדם זרם בערוץ מביתר עד הים. מין תעלה של דם שזרמה עד הים מביתה. גם אם ביתר לא הייתה בדיוק במקום של היום, אבל פחות או יותר היא הייתה מאוד רחוקה מן הים, כמה עשרות קילומטר. שבע שנים לא היו כל הקורמים, כל בעלי השדות בסביבה, לא היו צריכים לזבל את השדות מאדם, מכמויות הדם שהיו שם. דם נשפך כמיים. למה זה היה? למה זה היה? חז"ל מדברים תמיד על הגזירות שבעיקרם היו גזירות של גלות וחורבן, חורבן וגלות. מאין באה גזירת מוות? מאין? למה? זה לא כלול באותה שבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע, אם יראה איש באנשים האלה את הארץ. זה לא כלול באותה בחייה של חינם שבגללה אנחנו בוכים בחייה לדורות. הבחייה של חינם לא מחייבת מוות, היא מחייבת גלות, היא מחייבת את חורבן הבית. כי אם גולים מן הארץ לא ייתכן שישאר בית. הבית מחייב שאנחנו נהיה בארץ. ברור. אבל יותר מזה, כתוב, אם יראה איש באנשים האלה את הארץ, וכל מנעצי לא יראוה. אין שם גזירת מוות. החורבנות נגזרו. המוות הגיע רק מפני שבטלה מידת נורא. ואם אין נורא, אז איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? בזמן של החורבן, כפי הנראה, בזמן של החורבן הסתלקה מידת נורא, והיא הייתה סיבת כל המיתות כולם. כל שפיכות הדמים הנוראה הזו. מאין? הרי הכל נגזר בגלל הבחייה של חינם, שבגללה נענשנו בבחייה לדורות. איזה סיבה יש בבחייה של חינם לשפיכות דמים הזו? שפיכות הדמים באה משום שאותה גזירה, אותה גזירת גלות שכוללת גזירת חורבן, הגזירה הזאת היא גזירה גם לא לנהוג במידת נורא. אז אין אומה, אין האומה יכולה להתקיים בין האומות. אותה מידת נורא שחידשו, שנתגלתה על ידי אנשי כנסת הגדולה, זה משום שבסופו של דבר היה נראה, ראו בעליל, שעדיין, עדיין מידת נורא קיימת, זה בוודאי שמידת נורא לא קיימת כמו שהיא הייתה קיימת, שלא בזמן החורבן. ודאי, כתוב נורא אלוקים ממקדשך. בוודאי. אבל עדיין יש גילוי למידת נורא בדיעבד, שמכל שפיכות הדמים, אז עדיין לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, עדיין קיימים. אנחנו עדיין קיימים. אבל עם כל זה, שאנחנו עדיין קיימים, מידת נורא נפרצה. מידת נורא מאפשרת. בלי פחד, בלי שום מורא. להחריב את בית המקדש, לראות, להיראות כאילו שעומדים לחסל. האם אתה רוצה שאני ארוג את כולם? שואל נבוזראדה. האם זה מה שאתה רוצה? עד גבול, עד גבול, לא כולם, עד גבול. אבל כמובן שיש כאן פרצה נוראה במידת נורא. זה הרבה, הרבה, הרבה פחות. מה שנראה בעליל, מה שנראה לעין, זה במקדש. בחורבן בית המקדש, מה שנראה לעין זה שאין מידת נורא. ודאי. הסוגיה בגיטין שעוסקת בחורבן הבית. פותחת, אמר רבי יוחנן. מהי דכתיב? הגמרא, הסוגיה פותחת בפסוק, וקשה מאוד להבין במה הפסוק הזה הוא זה שפותח את הסוגיה של החורבן. מהי דכתיב? אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברע. והגמרא ממשיכה בלי לבאר מה לומדים מהפסוק הזה. הוא מקשה ליבו יפול ברעה, והגמרא מספרת את ההמשך, מה שקרה. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, ועוד על שני דברים, חרבה ביתר, חרבה טור מלכה. אבל ההתחלה, הפתיחה, היא נפתחת בפסוק. סוגיית החורבן נפתחת בפסוק. אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו יפול ברע. מה העניינה של הפתיחה הזאת? מה זה מלמד אותנו? מה זה אומר? איזה נקודה זה פותח לנו להבין את עניין החורבן? מה כתוב בפסוק הזה? מה שהפסוק הזה מלמד, זה הרי להדיה, זה מה שהגמרא מתכוונת הרי להגיד. לא נתקיים בנו, אי אפשר היה לומר עלינו, אשרי אדם מפחד תמיד. היינו, לא היה פחד. לא היה פחד. כשאין פחד, כשאין פה פחד, אז כביכול בורא העולם לא נוהג במידת נורא. כשאין מידת נורא, רחמנא ליצלן, אנחנו עבודים. החומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. מידת נורא שמתגלה במקדש, זאת מידת נורא שהיא נראית והיא חלק מה... היא מתגלה במקדש. שם זה מקום השכינה ושם מקום מידת נורא, נורא אלוקים ממקדשיך. זה במקדש. כשהמקדש נחרב, אז מידת נורא מתגלה על ידינו. אנחנו קיימים, זה גילוי מידת נורא. אם מידת נורא לא נמצאת בנו, זה הכלל הגדול, כביכול בורא העולם נוהג איתנו כמו שאנחנו נוהגים איתו. הכלל הגדול שחזל מגלים, השם צילך, מה הצל הזה? כשם שאתה הווה עמו, כך הוא הווה עמך. אותם פנים שאתה מראה לו, אלו הפנים שהוא מחזיר לך. כך נראה צל. צל מתנהג כמו שמתנהג זה שמטיל את הצל. כך השם צילך. כשם שאתה הווה עמו, כך הוא הווה עמך. כביכול בורא העולם מתנהג איתנו, כמו שצל מתנהג עם המטיל צל. אם אנחנו מביאים הנה, אנחנו שמים את עצמנו, אם אנחנו שמים את עצמנו במידת נורא, אם אנחנו יראים, עלינו מתגלה מידת נורא. אם אנחנו לא יראים, אין גילוי למידת נורא. כשאין גילוי למידת נורא, אנחנו עבודים. זאת הפתיחה שהגמרא פותחת. אשרי אדם מפחד תמיד כדי שמידת נורא תתגלה ולא יהיה חורבן. נשאר, נהיה שמורים. אשרי אדם מפחד תמיד. מקשה ליבו ייפול ברעה. מקשה ליבו ולא פוחד. ייפול ברעה. זהו הבור הגדול שאליו נופלים. בלי מידת נורא. אין שמירה. כשאין שמירה נופלים בכל בור. זה הדבר שחז"ל מגלים לנו. בדרך כלל, ההנהגה הכללית היא, בדרך כלל, האלוקים עשה שיראו מלפנה. אבל אנחנו, שוב, לא כל כך זהירים בזה. זה לא תמיד מתקיים בנו. בכל זאת כתוב, עם כל זה, האלוקים עשה שיראו מלפניו, אבל בכל אופן יש מקשה ליבו. בגמרא כתוב שכל מקשה ליבו מסכן את הציבור כולו. את זה הגמרא מגלה לנו. הכל תלוי ב... או אדם מפחד, זאת אומרת, האדם רואה את עצמו. יש אלוקים בעולם. אי אפשר לעשות מה שרוצים. אי אפשר, בשום אופן. כשאדם חי בהרגשה שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, מביא חורבן על כל העולם כולו. מסלק את מידת נורא מן העולם, ומביא חורבן על העולם. אשרי איש שלא ישכחך. זהו התרגום של מה שכתוב בפסוק, אשרי אדם מפחד תמיד. אנחנו בימי האבלות, אנחנו בימי הזיכרון, אנחנו מתאבלים ומתענים. כדי לתת לב למה שקרה, ללמוד, והתעניות באו לשם, התעניות באו לשם תשובה. לזכור, כמו הרמב״ם בתחילת פרק ה' מהלכות תענית, אלה הם הימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהם, ואנחנו חייבים להתענות ולזכור את מה שהיה, ולראות עד כמה שאפשר לתקן. זאת החובה הגמורה של הימים האלה. זה מה שרצינו לבאר. השם יעזור לנו, באמת, שנזכה להיות שמורים בורא העולם ינהג איתנו במידת הרחמים, וכל שינוי שיבוא בעולם אז מידת נורא תשמור עלינו, אבל זה תלוי בנו. יהי רצון ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. בשבוע הבא לא יהיה שיעור.